אני רוצה לדעת איך אתה מייצר פוסט או תוכן שבסבירות הכי גבוהה ימכרו. תן איזה שלוש עצות ל...
בטר, אז בכלל העניין של שיווק ויראלי, תוכן ויראלי, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לייצר תוכן. כולם רוצים, אתה יודע, הפעם אמרו לי על הצעות לאור, שכל המולים רוצים רבי מחיר. עכשיו, מן הסתם אתה אמור לדעת, אתה אמור להגיד שמוציא לאור, שמוציא הרבה זמן בשוק, כבר יודע לזהות איזה ספר יעבוד ואיזה לא יעבוד. אבל בסוף אי אפשר שכולם יוציאו רק רבי מחיר. וסטטיסטיקה, בכל הצעת ספרים, הם באים ואומרים, אחרי שעברת את כל הניפוי והסינון, שזה ספר טוב, ועברת את גם ההיבט הכספי והמסחרי והכל, עדיין בסוף סטטיסטית על כל 10 ספרים, אתה יודע, 4 יקשלו ותפסיד עליהם כהוצאה, ועוד 4 יצליחו קצת, ועוד 2 יהיו רבי מכר, כשאחד הם אולי יתפוצץ בצורה ויראלית. ואחד ל-100 יהיה גם איזה ארי פוטר כזה, עם איזה הצלחה פסיכית. זאת אומרת שכשמדברים על שיווק ויראלי, שיווק פה לאוזן, אז אתה אין לך דרך, אין לך את הנוסחה המתמטית, אבל כן יש לך דברים שאתה יכול לעשות כדי להגדיל את הסיכוי שהתוכן שלך יהיה רב מכר. אגב, מה זה שיווק ויראלי? רק איזה הסבר קצר. הוויראלי זה מהמילה וירוס. איך הרי וירוס מתפשט? וירוס היום נורא קל, אתה יודע, אני מדבר על שיווק ויראלי כבר הרבה שנים, היום עם הקורונה, אחרי הקורונה, נורא קל להסביר את זה.
כולם מבינים מה זה קורונה, כן.
כולם מבינים בדיוק, אז אם אני עכשיו אגיד לא שלא קורונה, שפעת, לי יש עכשיו שפעת, ואנחנו לא בזום, אנחנו בפרונטלי, ואני עושה לך אפצ'י, אז אני שולח אליך וירוס שפעת, ואני נשאר עם הווירוס שלי. זאת אומרת, אתה בעצם הדבקתי אותך, ואני עדיין מודבק, ואז אתה הולך הביתה, מדביק את אשתך, היא הולכת מדביקה חברים, וכולי וכולי. וכמה פעמים אני צריך להתעטש, פעם אחת, נכון? ואני יכול באותה מידה, גם פגישה הבאה להתעטש על מישהו אחר, להדביק גם אותו, וככה יש מה שנקרא, היום כולם מכירים, שרשרת ההדבקה, ככה זה עובד. מה זה שיווק ויראלי? אותו דבר גם במידע.
ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול, ומאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. אני ישעיהו ריב, קופי רייטר ממיר, ובכל פרק נפגוש יחד את המומחים יוצאי הדופן, שבאמצעות המילה הכתובה, גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולסגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצוק לגבעים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים ננתח case studies מרתקים מהעולם, ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר, גם היומיום העסקי שלי, שבו אני מייצר דפי מחירה ומשפחי שיווק ממירים לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל.
שלום, יניב זייד, או בעצם דוקטור יניב זייד.
אהלן ישעיהו, מה שלומך? כיף להיות כאן.
מעולה, כיף שאתה פה, שמחה גדולה. אנחנו היום בעוד פרק בפודקאסט הקופי הטוב בעולם, והיום איתנו דוקטור יניב זייד, שהוא בעצם גם ידוע כדוקטור שכנוע, מומחה בינלאומי לשכנוע, הוא מחבר של 11 רבי מחר, ביניהם לדבר בפני קהל, שכנעת אותי שוב, The Sales Bible, הוא תורגם, הספרים שלו תורגמו לשפות נוספות, ונמכרו במאות אלפי עותקים בעולם, בארצות הברית, בסין, בווייטנאם, בטיוואן, בקרוב ברוסיה, משתלט לאט לאט על כל מקום אפשרי, מהראשונים בישראל עם רשימת תפוצה כבר מ-2007, זה באמת מאוד מאוד מוקדם, מהראשונים שכתבו בפייס ב-2005, כשאנשים עוד פרסמו תמונות של הארוחה שלהם וזכו ב-200 לייקים, מה שהיום כמובן לא ממש קורה, היה ביוטיוב כבר ב-2006, מאוד מאוד מהמאמצים המוקדמים, מה-early adapters של טכנולוגיה, של תקשורת, של כל מה שקשור בממשק בין אנשים לבין עצמם, רשתות חברתיות, כותב בעצם כל החיים, כולל תסריטי מחירות לחברות במשק, אם זו ארומה, ריטי דורון, מי עדן, סלקום, בנק הפועלים, גם לחברות בחול, כותב אתרים, כותב דפי מחירה, כותב וכותב וכותב. 20 שנה מעביר סדנאות לקהל הרחב, כולל סדנאות כתיבה שיווקית, יוצר תוכן כבר 20 שנה, ונועם מאוד מצליח, בכנסים, אני זוכר יניב שאני הייתי בכנס שלך, מופע המסרים של דוקטור שכנוע, נכון. ואני זוכר שלא הפסקת לזרוק בדיחות טובות.
נכון, תודה. אם אתה זוכר עד היום, כנראה זה היה מצחיק.
זה היה מצחיק, זה היה משעשע, זה היה כיף לשמוע, אבל אני זוכר תשובה אחת שנתת ללקוחה, לקוחה או לא, מישהו נוכח בקהל, לקוח, הוא אמר, יניב, אתה יכול לדבר יותר לאט? אמרת לו, יש לי שתי מהירות דיבור, יש לי מהיר, יש לי מהיר מאוד. ואחרי זה חשבתי כמה התשובה הזו הייתה במקום, כי זה הרצף שלך, זה השטף שלך, וזה גם מקום שמבסס את הדומיננטיות שלך בתור דובר, זו אמירה מאוד, מאוד טובה, והיא באמת פונה לרוב האנשים שהם אכן ראייתים ורוצים שידברו איתם מהר, זה עובד להם.
נכון, אני גם לא עושה את זה בכוונה, זה הסגנון שלי, כן. זה את האנרגיה שלי, זה קצב החיים שלי, וגם יש לי בספר לדבר לפני קהל, הספר הראשון שלי שיצא לאור ב-2004 בהוצאת כתר, אז יש שם פרק על דיבור מהיר, זאת אומרת, איך מדברים מהר ומובן, כי כל הרעיון זה לא רק לדבר מהר ולא להיות מובן, אלא לדבר מהר ומובן, אם תרצה ניתן כמה טיפים.
אני אשמח, באיזה ספר זה?
בלדבר בפני קהל.
לדבר בפני קהל.
כתר, הספר הראשון שלי בעברית, הוא גם אחרי זה תורגם, והוא נקרא היום באנגלית Public Speaking.
הספר הזה, אתה מתכוון לספר הזה, נכון?
יפה, אני רואה שבאת מוכן, יפה מאוד.
מה שנקרא, אני מוכן מראש, הוא איתי כבר איזה עשור נראה לי.
כן, הספר הזה מחר עד היום עשרות אלפי עותקים בישראל, והוא מאז 2012 גם ברשימת רבי המכר של אמזון, הוא נקרא באנגלית, בהתחלה הייתה לו גרסה שנקרא Persuade and Influence Any Audience, לשכנע ולהשפיע על כל קהל, והיום הוא נקרא Public Speaking, בגרסה האמריקאית שלו, ואני מאוד גאה בו. זה, אתה יודע, הספר הראשון, אתה יודע, יש אמרה של סופרים שאומרים, כמה זמן לקחה לכתוב את הספר. עכשיו, אני הוצאתי את הספר הראשון שלי כשהייתי בן 25, ואת הספר השני בגיל 28, לדבר לפי לקוח. אז האמרה היא של, את הספר הראשון לקח לי לכתוב 25 שנה, ואת הספר השני רק 3 שנים. היא כאילו, אתה בספר הראשון יוצק את כל מי שאתה ומה שאתה לתוך הספר, אז אני מאוד גאה בו ואוהב אותו עד היום.
אני רוצה עוד להגיד כמה דברים עליך, כי חשוב לי שאנשים יבינו. אתה בעצם מומחה בינלאומי גם, אתה מומחה בינלאומי לשכנוע, מנכ"ל ובעלים של חברת אומנות השכנוע, עורך דין, כלכלן ודוקטור למשפטים בהשכלתך. אני זוכר את הרגע הזה שהפכת לדוקטור שכנוע, היית עוסק בשכנוע והשפעה, ואז שמת לדוקטור, וזה היה ברור שמכל האנשים ששמים דוקטור לפני השם כי בא להם, אתה שמת את זה כי קיבלת את התואר דוקטור באוניברסיטה, אחרי עבודה מאוד קשה.
נכון, אני הוסמכתי ב-2011, וכתבתי את הדוקטורט מ-2006, 5 שנים, תוך כדי החברה ותוך כדי כאילו הקמת החברה והחיים האישיים וכולי, וגם הדרך התחתנתי, נולדו שני ילדים, התגרשתי, כל זה בחמש שנים האלה של הדוקטורט, ואני זוכר שהמחשבה דוקטור שכנוע על המותג כבר באה בזמן כתיבת הדוקטורט, אבל בערך שנתיים לפני, כי זה נולד אצלי אגב שראיתי איזה סרט שנקרא השומרים, The Guardians, זה מהסדרה של מרוול של כמו הנוקמים, ויש שם גיבור על שנקרא דוקטור מנהטן, ושהוא באמת היה דוקטור, והייתה לו איזה תקלה במעבדה, והוא היה כימאי, ואז הוא נהיה איזה גיבור על. ואני ראיתי את זה ואמרתי, דוקטור פרסוויישן, פרסוויישן זה שכנוע באנגלית, מיד קניתי את הדומיין, אגב עד היום האתר שלי באנגלית, זה doctorpersuasion.com, שאתם מופתעים איך אני הצלחתי להשיג את הדומיין הזה, ואז כבר הכנתי את הכל, אבל אמרתי, אני לא רוצה לצאת עם זה לפני שאני מסיים את הדוקטורט ומאשר אותו, לוקח לך גם מי שלא מכיר, מרגיש שאתה מגיש את הדוקטורט בין חצי שנה לשנה עד שמאשרים לך אותו, אז אמרתי, אני רוצה שיאשרו לי את הדוקטורט, ורק אז לקרוא לעצמי דוקטור שכנוע, אחרת אני דוקטור שקשוקה, שהוא אגב לא רופא, הוא אצלו, מה שנקרא, קונים, הולכים לרופא אחרי שאוכלים אצלו, זה מודל עסקי אחר, ואז קראתי לעצמי את הדוקטור, זאת אומרת, חיכיתי כבר עם אתר מוכן, ועם דף פייסבוק מוכן, והכל מוכן, ורק כאשר הוסמכתי רשמית, רק אז קראתי לעצמי, או בצורה פומבית, דוקטור שכנוע.
הרבה פעמים חשבתי על השם הזה, זה שם שמעורר מחשבה, אני חושב שאחד הדברים מאוד חזקים בו, הוא מעורר מחשבה, הוא שואל מה בעצם האיש הזה עושה, ואז שכנוע הוא מושג, למה הוא מושג כל כך טוב? כי הוא מכיל בתוכו את כל עולמות, המחירה, המסע ומתן, איזה עוד מונחים היית מכניס בתוכו?
מסע ומתן, דיבור מול קהל, נאומים, שיווק, מחירות, כל הדברים, העברת מסרים, פרזנטציה, כל הדברים האלה נכנסים בתוך שכנוע.
והוא עושה את זה בצורה אלגנטית, שהיא לא פושית מדי, היא לא מחירתית, היא מסבירה, היא מאוד בהירה. אני חושב שזה פשוט תואר מאוד כולל.
אני גם מדבר על זה הרבה, גם היום וגם בכלל, שאמינות מעל הכל והכתיבה צריכה להיות, וגם השיחה צריכה להיות מאוד אותנטית ומאוד אמינה ומאוד ישרה, ולא כתיבה מניפולטיבית, וכל עסקה שצריך לחתור אליה, זו עסקה שהיא ווין ווין לכל הצדדים, אחרת היא לא תקרה לאורך זמן, ואחרת גם אם היא תקרה, אז זה קרמה לא טובה, ובאמת זה משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו.
אז מעולה, עכשיו תגיד יוני, איך הגעת לכל זה?
אוקיי, הגעתי לזה די במקרה, כי מה שקרה זה הייתי, לנועתי בחיפה, גדלתי בחיפה, ילדות רגילה, צופים, צופי ים, הייתי בצבא, הייתי קצין בחיל האוויר, הייתי בקורס טיס שנה ורבע, אחרי זה המשכתי להיות קצין פיקוח טיסה בחיל האוויר,
והייתי
קצין.
באיזה מגמה היית?
בנווטי קרב הייתי, ואהבתי אחרי שנה ורבע בראשוני, ואז ואז כאילו הגעתי להיות קצין בחיל האוויר.
רגע, שנייה, זה טסת מסוקים וטסת צוקיות בעצם.
טסתי צוקיות, כן, בדיוק, לא מסוקים, צוקיות, ואז הגעתי לאירופה, הייתי בחיל האוויר, השתחררתי, ואז טיילתי טיול גדול אחרי צבא, והגעתי ללימודי משפטים וכלכלה, כששבוע לפני הלימודים, אני ממש הגעתי דקה לפני הלימודים, והיה איזשהו יום אוריינטציה כזה, שיש, שבאים ומספרים על כל מיני אירועים שקורים לסטודנטים, ושלחתי את אמא שלי לשמוע בשמי, מה שנקרא, היא באה עם עוד כמה אמאות שישבו בשורה האחרונה ורשמו כל דבר, ואז עלה שם מישהו בסוף ואמר שהוא היה נציג של מועדון הדיבייט, והוא גייס למועדון הדיבייט אנשים. לימים אני הייתי זה ששולחים לגייס בפקולטות השונות לבוא ולדבר לסטודנטים למשפטים או בכלל, ואז חילקו איזה פלייר, ואמא שלי לקחה, אמרה נראה לי שיהיה ניב יואב, והגעתי למפגש הראשון של נבחרת הדיבייט. דיבייט, מי שלא מכיר, זה פורמט תחרותי בינלאומי, שיש לוקחים נושא, כל נושא שהוא יכול להיות כלכלי, חברתי, פוליטי, עסקי, לא משנה מה, ויש צד אחד בעד, צד אחד נגד, וצריכים להתווכח ולשכנע צד שלישי, שזה או שופטים מקצועיים או קהל רחב, והגעתי למפגש ממש שנדלקתי על זה, ונורא התאהבתי בזה, ואז ביליתי שם 3 שנים, כשבסוף השנה האחרונה גם הייתי יושב ראש מועדון דיבייט של אוניברסיטת חיפה, במסגרת 3 השנים האלה גם הצגתי, התחרתי בעשרות תחרויות גם בארץ וגם בחול, כולל, הגעתי גם לזכיות לתארים, כולל מקום 3 בעולם ב-2003, בדירוג הנאומים העולמי, באליפות העולם שהייתה בדרום אפריקה, כולל חצי גמר אליפות אירופה ב-2002, אנחנו גם ערכנו בזמנו את אליפות אירופה בחיפה, בשיא האינתיפאדה השנייה, אי שם ב-2002, שהתפוצצו פה אוטובוסים, ואנחנו הצלחנו להביא מאות סטודנטים זרים לארץ, זה גם הישג מאוד גדול, ואז ראיתי שהשיטה הזאת של הדיבייט היא מאוד מוכרת בעולם, והיא לא מוכרת כמעט בישראל, ושבישראל היחידים שמכירים אותה זה כמה מאות משוגעים לדבר, מה שנקרא, כאלה שמתחרים באוניברסיטאות, ואמרתי בוא נביא את השיטה הזאת לארץ, והתחלתי לכתוב מערכי שיעור של איך לשכנע אנשים ואיך לדבר, מכל מיני ניסיון שלי בתחרויות, שהמערכי שיעור הפכו להרצאות, וההרצאות הפכו לספר הראשון שלי, שנקרא לדבר לפני קהל, שדיברנו עליו קודם, שהוא עד היום נמכר, והוא בעצם יצא, התחלתי לכתוב אותו בגיל 23-4, וסיימתי אותו כשהייתי בן, הוא יצא לאור כשהייתי בן 27, ב-2004, בהוצאת כתר, והוא זכה להצלחה מאוד גדולה, גם אגב אמרו לי, בזמן הכתיבה, לא עושים כסף מספרים בישראל, וזה לא יעבוד לך, וכבר אז, תבין, שכבר אז, שהשיעור היה הרבה 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 פחות מוצף מהיום, ולא היו הרבה הוצאות קטנות שקיימות היום, או הוצאות עצמיות בכלל לא היו אז, עדיין אמרו לי, אין כסף בספרים בישראל, וזה לא יצליח מפה ושם, ואני פשוט קראתי תיגר על כל הסטיגמות האלה, ובאתי בלי אמונות מגבילות, וגם סגרתי הסכם בתור באמת נובדי מחיפה, עם הוצאה שאז הייתה הכי גדולה בארץ כתר, היום היא התאחדה כבר עם עודן, וגם הספר מאוד מאוד הצליח, וכולם הזהירו אותי, כולל בכתר, את היכולת שתפסיד, אתה יודע, תפסיד את ההשקעה שלך. אגב, אני גם השקעתי כסף בעצמי מהספר, כי כבר אז היה לי רעיון, אולי נדבר על זה בהמשך, שהזכויות של הספר צריכות להיות שלי. זה דבר שאני ממליץ תמיד לכל הכותבים, מאוד מאוד חשוב, שזכויות היוצרים על התוכן שלכם יישאר שלכם, בטח בספרים, ומה שקורה הרבה הוצאות לאור, הם חותמות עם סופרים, הסכם מאוד דרקוני שכל הזכויות שלהם, ואחרי זה אם יש ספר המשך הוא שלהם, ואם יש ספר בחול הוא שלהם, והכל שלהם, והסופר גם לא מקבל את הקרדיט, וגם בהמשך שאם יש תמלוגים מקבל הרבה פחות, וגם אחרי זה שהוא רוצה לעשות עוד דברים, כמו עוד ספרים או מרצ'נדייז, או לא יודע, סדרה או סרט, או אני לא יודע מה, אז הוא או לא יכול או מאוד מוגבל, כי הוא תלוי בהוצאה, שבדרך כלל מתנהלת גם בצורה לא עסקית. בקיצור, אז אני קניתי את הזכויות שלי, וזה עלה לי אז 50,000 שקלים, באמת היה כסף עתק, במונחים של היום זה כמעט ב-2, ועכשיו תשאל מאיפה לסטודנט יש 50,000 שקלים, התשובה לא היה לי, היה לי 20,000 שקלים שחסכתי מהצבא, שעוד היה לי פנוי, וגם ההורים קצת עזרו, ו-30,000 שקלים, אני, מה שנקרא בהסכם, שמתי על חשבון תמוגים, כלומר שאני אשלם להוצאה, אחרי שלא יישארו, אחרי שיגיעו תמוגים, לקחתי פה סיכון מאוד גדול, כי אם הספר לא היה מצליח, הייתי נשאר עם חוב גדול. בדיעבד הספר הצליח, ותוך כמה חודשים כבר החזרתי את ההשקעה, ומאז בעצם הספר נמכר עד היום, כשהיום אני כבר מקבל כבר הרבה שנים תמלוגים בלי שיש לי בכלל הוצאות, כי ההוצאה ממשיכה להוציא מהדורות, ואני מקבל מזה תמלוגים. אז הסכם טוב, אני היום עובד עם סופרים, עובד עם יוצרי תוכן, גם יש לי בהשכלה, אני עורך דין וכלכלן, אז אני גם מלווה משפטית וכלכלית אנשים שיוצרים תוכן, בין שאר העיסוקים שלי, אז אני באמת תמיד מקפיד, אומר להם להקפיד על זה שזכויות היוצרים של התוכן שלהם יישאר שלהם, כי זה המינוף, והיום זה חלק מה שהפודקאסט שלך עוסק, זה לעשות כסף, how to monetize, כן, your content, לעשות כסף מהתוכן.
תגיד, אם היום אתה צריך להשוות, בין, אתה בא בן אדם, בא בחור, לא יודע, בגילך אז, 23, 27, שואל אותך, יניב, תגיד, בתחום העיסוק שלי, אתה מגלה שהבן אדם מבין עניין, בתחום העיסוק שלי, אני שוקל להוציא ספר, ואני שוקל לעשות פודקאסט, ואם אני אעשה פודקאסט, אני יודע שהוא יצליח, כי בינינו אני טוב בזה. מה ההצעה שלך? ולמה?
קודם כל, כמובן, אני בעד ספרים, ואני בעד פודקאסטים, כמובן שלפני 20 שנה לא היה פודקאסטים, אני בעד פודקאסטים ואני בעד ספרים, וזו הסיבה שאני ממשיך להוציא ספרים, ואני גם מתראיין עכשיו אצלך. אני בעד שאם יש לכם תוכן טוב ומסרים טובים שאתם רוצים להפיץ לעולם, זה לא משנה אם זה בתחום העיסוק שלכם, זה יכול להיות גם פרוזה או שירה או אתה יודע, או סיפור אישי חזק שאני רוצה לספר, להוציא את זה החוצה בכמה שתר פלטפורמות, בכמה שתר רשתות, בכמה שתר מקומות, וכמובן לעשות מזה גם לדעת להגן על התוכן שלכם ולדעת, כמו שאמרתי, גם להפיץ אותו לכמה שתר אנשים וגם לעשות מזה כסף, כי בסוף אנחנו רוצים להתפרנס גם היצירה שלנו ויוצרים תפקידם ליצור. אז חד משמעית הייתי אומר כן, אני יכול להגיד כן, שוק הספרים עבר הרבה מאוד טלטלות מהפכות ב-20 שנים האחרונות, ולכאורה הוא לא חזק כמו שהיה פעם, אבל היום ספר זה לא רק ספר מודפס, מה שהיה פעם רק ספר מודפס, היום כשמדברים על ספר, מדברים בעצם על 3 פלטפורמות, יש לך ספר מודפס, זה אחד, יש לך ספר אודיו, ספר שמע, ויש לך ספר דיגיטלי, זה אי-בוק, והיום גם כשמוכרים זכויות, אני היום גם נוסע לירידי ספרים בעולם כבר הרבה שנים, יש את 3 הירידים הגדולים בעולם, שזה בפרנקפורט באוקטובר כל שנה, בגרמניה ואת בייג'ין באוגוסט כל שנה בסין, ואת לונדון באפריל כל שנה באנגליה, ואני היום גם לוקח, יחד עם איבו פרו, עם הסוכנות הספרותית איבו פרו, אני גם לוקח נבחרות של סופרים ישראלים לירידים האלה, כדי לסגור עסקאות עם סוכני ספרים, אז אני אומר, היום כשאתה מגיע לירידים האלה, אם אתה תשווה את היום לפני 10 שנים, אותה כמות של מוצאים לאור וסוכני ספרים, אפילו כמות יותר גדולה, והעסקאות הן קצת שונות, אתה גם מוכר לא רק ספר, אתה גם מוכר גם זכויות לסרט או לסדרה מהספר שלך, אתה מוכר גם אי-בוק, כמו שאמרתי, ספר דיגיטלי, גם ספר אודיו, יש היום גם סוכני ספרים שמתמחים בלקחת לייצג ספרים, כדי למכור אותם להוליווד ולמקומות אחרים, לעשות מזה סדרה, גם היום חלק גדול מהסדרות שאנחנו נמצאים, שאנחנו רואים בנטפליקס או אתה יודע, או בהוליווד, בקולנוע, הם ספרים, הם בעצם ספרים כן. שהפכו להיות סדרות, או אפילו כאלה סופרים כן. שהכסף שלהם עשו מלמכור את הספר לסדרה, אז ככה שברגע שהזכויות שלך, השמיים הגבול, ועדיין ספר זה ליגת העל של מוצרי התוכן, לכן בהחלט הייתי ממליץ לכל אדם להוציא ספר.
עכשיו, והיית גם מציע לכל בן אדם להוציא פודקאסט?
כן, תראה, אני יכול להגיד לך עליי באופן אישי, אני עושה מיליון דברים, יש לי ערוץ יוטיוב מאוד פעיל, כבר מעל 2 מיליון צפיות, והייתי מהראשונים בארץ שעשו יוטיוב, ואני פעיל בכל הפלטפורמות, באמת טוויטר ולינקדין ופייסבוק אישי ופייסבוק עסקי וטלגרם ואיפה שאתה רוצה. לגבי פודקאסט, אני אישית, בגלל ריבוי המשימות, שתחלטתי שאני לא יוציא לעצמי פודקאסט בשלב הזה, אבל מה שכן, קיבלתי החלטה אסטרטגית לפני בערך שנה ומשהו, זה שאני כן אתראיין אצל אחרים, והיום אם תעשה ספוטיפיי, אני וזה, אתה תגיע לזה 15 רעיונות איתי בפודקאסטים של אחרים, כלומר זה הפתרון שלי, ולא לעשות לעצמי, כמו שאתה עושה בהשקעה גדולה וכל הכבוד, אלא להתראיין אצל אחרים, אבל פודקאסט זה מוצר מידע מדהים, אני חושב שגם לא תהיה לי ברירה בעוד שנה, שנתיים, אלא שיהיה לי פודקאסט, כי כבר לכולם יהיה, אתה יודע, אבל בהחלט אני בעד פודקאסט, ואני בעד ספר, ואני בעד רשימת תפוצה, ואני בעד להיות פעיל ברשתות חברתיות, אגב, גם כחלק מהמודל העסקי, זאת אומרת, גם כחלק מזה שאתה כותב תוכן, ואתה מניע לפעולה באמצעות התוכן, וככה מגיעים לקוחות, וככה מגיעים אנשים שמתעניינים בך, וככה גם קונים את המוצרים והשירותים האחרים.
אתה מרים לי, אגב, כי אני משתמש בפודקאסט באופן מאוד מובהק, כדי להביא לקוחות, אני מחפש לקוחות פרימיום, שיוצרו משפחי שיווק, משפחי מכירה, דפי מכירה, דפי נחיתה, זה מה שאני עושה, אוהב לעשות, והאמת, בינינו ובין הציבור הקוראים, זה עושה את העבודה. כשרואים אותך שאתה מבין מה שאתה עושה, אומרים, למי אני אפנה? למי שאני מבין די טוב כבר את רמת המקצועיות שלו, וגם בתדר הזה נוח לי לקיים שיחה עם אנשים, או עם מישהו שראיתי באינטרנט שהוא כותב שהוא תותח, מה אני יודע כמה הוא תותח, כן או לא.
ויצר איזה אינטראקציה עם הקהל, כמו הרשת החברתיות, זו פלטפורמה שאנשים רואים אותך, הם מזדהים לך, יש להם גם זמן, אתה מכיר את המודל של no like ו-trust, להכיר אותך, לחבב אותך, לסמוך עליך, אז ברגע שרואים אותך שידור של שעה, או אפילו כמה שעות, אז כל המנגנון הזה מתקיים, ואז השלב הבא זה to buy from you.
אגב, אחד הדברים שקורים, גם אני רואה את זה כשאני הזמנתי אותך לפודקאסט, ככל שאתה רואה בן אדם שיותר מופיע, אתה פשוט מזמינים אותו, אני רואה בימים אלה זה קורה לי, פשוט היה לי טעונה ראשונה, שרק אני ניתחתי דפי מחירה, תדע כמה זה קשה, גם לעשות את זה ובטח להקשיב לזה, אז הגיעו אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים, אבל מהצפיות. עכשיו, התחלתי את העונה השנייה, אתה חמישי, היו פה אנשים, באמת, תדע, שיש להם מה להגיד, ופתאום אתה רואה המון 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 תשומת לב מתרכזת בפודקאסט הזה, זה נורא מגניב, כיף לי.
מאוד, נכון, גם ברגע שאתה, קודם כל, האנשים שהצלחת להביא עד עכשיו, באמת אליה ואלוף ויואב ישני ורוזין רוזנבלום וגיל פרץ, הם באמת תותחי על, גם חברים טובים כולם וגם קולגות וגם מומחים לכתיבה שיווקית כל אחד בדרכו ובסגנונו, אז באמת כל הכבוד, אתה באמת מייצר פה פודקאסט שהוא באמת אליפות עולם לכל מי שרוצה ללמוד על תוכן. דבר שני, אני מאוד בעד שיתופי פעולה בכלל בחיים, כי צריך לחשוב יצירתי ולא תחרותי, ולצורך העניין גם אני וגם אתה כותבים דפי נחיתה לחברות וארגונים, או תסריטי שיחה, או אתרים, או תוכן בכלל, אבל אנחנו לא מתחרים, אנחנו קולגות ואנחנו משתפים עכשיו פעולה, ואז אתה תשתף את זה לקהילה שלך, ואני אשתף את השידור לקהילה שלי, וזה עוד דרך שחלק מהקהילה שלך יכירו אותי, וחלק מהקהילה שלי יכירו אותך, וככה גדלים. סוג של ווין ווין שכולם נהנים ממנו, גם אני, גם אתה וגם הגולשים.
ובייחוד המאזינים והצופים.
ובדיוק, ובדיוק, ובעיקר המאזינים והצופים.
אז אנחנו עכשיו נגביר את הנעת הצופים, וניגש לנושאים שאנשים, כמו שאנחנו דיברנו בינינו, אנשים כנראה מאוד מאוד רוצים לשמוע עליהם. אני רוצה לדעת איך אתה מייצר פוסט או תוכן שבסבירות הכי גבוהה ימכרו. תן איזה 3 עצות.
נהדר, אז בכלל העניין של שיווק ויראלי, תוכן ויראלי, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ליוצרי תוכן, כולם רוצים, אתה יודע, הפעם אמרו לי על הצעות לאור, שכל המולים רוצים רבי מחיר. עכשיו, מן הסתם אתה אמור לדעת, אתה אמור להגיד שמוציא לאור, שמוציא הרבה זמן משהו, כבר יודע לזהות איזה ספר יעבוד ואיזה לא יעבוד, אבל בסוף אי אפשר שכולם יוציאו רק רבי מחיר, וסטטיסטיקה, בכל הצעת ספרים, הם באים ואומרים, אחרי שעברת את כל הניפוי והסינון, שזה ספר טוב, ועברת את גם היבט הכספי והמסחרי והכל, עדיין בסוף סטטיסטית על כל 10 ספרים, אתה יודע, 4 יקשלו ותפסיד עליהם כהוצאה, ועוד 4 יצליחו קצת, ועוד 2 יהיו רבי מחר, כשאחד הם אולי יתפוצץ בצורה ויראלית, ואחד ל-100 יהיה גם איזה הארי פוטר כזה, עם איזה הצלחה פסיכית. זאת אומרת שכשמדברים על שיווק ויראלי, שיווק פה לאוזן, אז אתה, אין לך דרך, אין לך איזה נוסחה מתמטית, אבל כן יש לך דברים שאתה יכול לעשות כדי להגדיל את הסיכוי שהתוכן שלך יהיה רב מחר. אגב, מה זה שיווק ויראלי? רק איזה הסבר קצר, הוויראלי זה מהמילה וירוס, איך הרי וירוס מתפשט? וירוס היום נורא קל, אתה יודע, אני מדבר על שיווק ויראלי כבר הרבה שנים, היום עם הקורונה, אחרי הקורונה, נורא קל להסביר את זה.
כולם מבינים מה זה קורונה, כן.
כולם מבינים בדיוק, אז אם אני עכשיו אגיד, לא שלא קורונה, שפעת, לי יש עכשיו שפעת, ואנחנו לא בזום, אנחנו בפרונטלי, ואני עושה לך אפצ'י, אז אני שולח אליך וירוס שפעת, ואני נשאר עם הווירוס שלי. זאת אומרת, אתה בעצם הדבקתי אותך, ואני עדיין מודבק, ואז אתה הולך הביתה, מדביק את אשתך, היא הולכת מדביקה חברים, וכולי וכולי. וכמה פעמים הייתי צריך להתעטש, פעם אחת, נכון? ואני יכול באותה מידה, גם פגישה הבאה להתעטש על מישהו אחר, להדביק גם אותו, וככה יש מה שנקרא, היום כולם מכירים, שרשרת ההדבקה, ככה זה עובד. מה זה שיווק ויראלי? אותו דבר גם במידע. זאת אומרת, אני עכשיו ראיתי סרט טוב את ג'יימס בונד החדש, אני בא אומר לך, ישעיהו, אתה חייב ללכת לג'יימס בונד החדש, אתה בא לאשתך אומרת, שמי, בוא נלך לסרט, אני ואמר שזה אחלה סרט.
אבטר, אבטר ברקם של המים.
אבטר, אבטר. מעולה, בוא נזמין חברים, הולכים ארבעתכם, למחרת החברים הולכים לעבודה, אומרים, שמור, ראיתי כבר את אבטר, וככה המידע מתפשט, ואני הייתי צריך לספר לך פעם אחת, אתה כבר המשכת הלאה לעוד 10 אנשים, וככה אני ממשיך לספר את המידע. זאת אומרת, שיווק ויראלי זה אומר, שאני רוצה שבאופן אורגני, כמה שתי אנשים ייהנו מהתוכן שלי, ירצו לשתף את התוכן שלי, יספרו עליו לחברים. יותר מזה, אנחנו גם בתקופה שכל הרשתות החברתיות הרי מתפרנסות, גם הם קלטו את הקטע שעושים מזה כסף, ואפילו עושים מזה כסף בצורה, נקרא לזה גרידית ואגרסיבית, ולכן היום, כולם מכירים בדוגמה שבפייסבוק, ככל שעובר הזמן, אז פחות ופחות נחשפים אנשים לתוכן שלך באופן אורגני. אני אתן דוגמה, היום יש לי כמובן, נגיד בפייסבוק האישי, 5,000 חברים, ויש לי עוד 5,000 followers, אולי קצת יותר, אז בפועל, אם אני היום אכתוב פוסט, נטו, כאילו, מי ייחשף לו בלי כלום, כמה מאות אנשים, 200-300 איש, כאילו אם אני לא מקדם אותו בכלל ולא עושה בוסט פוסט וכו'. פעם, כשהיה לי בפייסבוק רק, נדבר לך לפני 10-12 שנה, כשהיה לי רק 2,000 חברים, היו נחשפים כמעט כל החברים לתוכן, שזה מדהים. זאת אומרת, היה לך 2,000, היית מפרסם פוסט, כמעט כולם היו רואים אותו. היום, אתה יודע, 10%, או אפילו פחות, 5% מהאנשים רואים את זה. עכשיו, נכון, אתה יכול, מה הפלטפורמה רוצה? למה בעצם חונקים את כמות הצופים? כי הם רוצים שתכניס כסף לפלטפורמה, ותפרסם בפייסבוק, ובאמזון, ובלינקדין, ובאינסטגרם, ותפרסם בכל המקומות, כדי שכמה שתי אנשים יחשפו. אבל כאשר התוכן שלך הוא טוב, והתוכן שלך הוא ויראלי, כן, אז זה עדיין, אני שם רגע בצד שאפשר תמיד לממן גם ולעשות בוסט פוסט ולהוסיף קצת כסף וכולי, אבל עדיין, בסופו של דבר, מה שקובע אם הפוסט יהיה ויראלי או לא, זה כמות אנשים בצורה אורגנית ואותנטית שיקראו את התוכן, יהיה להם מעניין ויפיצו אותו הלאה. עכשיו בוא נשאל מה עושה, או שאלת אותי, מה בעצם הופך תוכן לוויראלי, ושאלה יפה שאני חקרתי את הנושא הזה 10 שנים, וגם יש לי את זה הרצאות על שיווק ויראלי, ואני גם למד את זה בכתיבה שיווקית. יש 3 נושאים, או 3 תחומים, שהם התחומים שאנשים סטטיסטית, מחקרית, הכי הרבה מפיצים לאנשים אחרים. הנושא הראשון זה טיפים מקצועיים. טיפים מקצועיים, זאת אומרת, אם אני עכשיו בא, ואני עכשיו מרצה נגיד, ואני עכשיו רוצה להיות אוטוריטה בתחום ההרצאות, או ללמד מרצים אחרים, ואני אכתוב תכנים על מה השלבים שצריך בדרך להרצאה נכונה, או איך עושים ענה לפעולה בסוף הרצאה, או איך מתגברים על פחד קהל, או מה קורה כשעולים לבמה והאור חזק מדי מולך, העירו לך חזק מדי. עכשיו, ככל שאני הטיפ יהיה יותר קצר ומדויק, אז ככה יותר ממוקד ויותר אנשים ככה התלהבו ממנו, כי להגיד סתם כללי איך עושים הרצאה מוצלחת, זה רק זה, אפשר לפרק את זה ל-100 פוסטים שונים, לא חייב להיות פוסט אחד קצר. ואז אנשים משתפים את זה, עכשיו מי משתף את זה, קל היד שלי, כי מן הסתם, אם אני רוצה ללמד מרצים אחרים, ואני רוצה שזה יהיה, לא יודע, פוסט בלוג למרצים, אז אם אני אכתוב נקודתי, אז מי שלא מרצה ולא רלוונטי, הוא בכלל לא מעניין אותו, הוא לא חווה סיטואציה שהוא על במה, או פחד קהל, או זרקור עליו, או איך שהוא צריך לסיים הרצאה. אבל קל היד שלי, לא רק שיקרא את זה בעיון, אלא וירצה ללמוד את הסודות מאחורי הקלעים, אלא גם ישתף את זה עם אחרים. ואז זה נהיה ויראלי. אז אופציה אחת, טיפים מקצועיים, כל אחד בתחום שלו. אופציה שנייה, הדבר השני הוויראלי שגורם אנשים לשתף, זה סיפורי לקוחות או סיפורי הצלחות. זה דבר מאוד חשוב, כי תחשוב שכל אחד מאיתנו, נגיד אני מטפל, או מאמן, או מגשר, ויש לי קליניקה. וכל הזמן באים אנשים. עכשיו, כשאני עושה אחד על אחד, אז אני יכול להיות תותח על חלל, אבל מי יודע על זה? רק מי שמולי כרגע, נכון? עשיתי פה איזה תהליך מוצלח, פסיכולוג, לא משנה. אז יכול להיות גם מעצב, יכול להיות גם למוצרים, יכול להיות עכשיו גנן, עשה גינה לאיזה בעל בית. אז היחיד שיודע על הגינה כמה יפה ואיזה פרחים מדהימים, זה מי שעשו לו את הבית. אבל מה קורה אם אני עכשיו לוקח ומתעד את מה שעשיתי, ומתעד את האוכל שהכנתי, אם זה מוצר או את הגינה ששתלתי, או את העיצוב שעשיתי, ואם זה שירות, את המתעד לקוח מרוצה, או תוצאות עסקיות של לקוח, או המלצה של לקוח כתב לי, או מספר סיפור על משהו שקרה בחדר האימון, או בחדר הטיפול, אוקיי, מה קורה בשלב הזה, או כמובן כל הנושאים הרוחניים למיניהם, מה התוצאות שעשיתי של הסדנה שלי, או של הטיפול, או של האימון, או לא משנה מה, מה שקורה כרגע זה שאנשים אחרים מסתקרנים ומרואים מה קורה מאחורי הקלעים, ואם זה מישהו שגם קרוב אליהם ודומה להם, אז בכלל חבל הזמן, אז אני מתעניין נורא לקרוא. זה עונה אגב לדחף מאוד מציצני של אנשים, תחשוב על זה הרי, כי מה זה כל התוכניות הריאליטי? תוכניות הריאליטי, למה הן מצליחות כל כך מפופולריות? כי הן הולכות לנו על משהו במוח מאוד מאוד חשוב, של נקרא לזה יצר המציצנות. הרי אם אתה עכשיו תלך ברחוב ופתאום תראה איזה זוג מתווכח, אוקיי, מתווכח על משהו, לא משנה מה, ואתה נעצר לי אדם ומקשיב לשיחה. אז מן הסתם, קודם כל הם שני מפנו לך ויגיד מה אתה רוצה, המטרידן, הסטוקר, והתעצבנו עליך, ואם תמשיך לעמוד לידם ולהקשיב, אז זה יגרר לו שמזמינו משטרה או שתקבל איזה דקירה, נכון? אבל אם אתה עכשיו רואה את האח הגדול לדוגמה, ואתה רואה ריבים ועצבים, ואתה יושב בפריים טיים, ואתה יושב צריך בערב ורואה ריבים וצעקות, אתה יושב, רואה את זה בעניין.
זה מסוג הדברים שאתה כותב עליהם, כמובן שרק אני רואה את זה, נכון?
כן, בדיוק, אני כותב על דברים, עוד שנדבר על האקטואליה, אבל באמת כשאני כותב לפעמים, אני אומר, כן, אני רואה אח הגדול לפעמים, וכן, אני רואה הישרדות לפעמים, וכן, אני רואה כדורגל, וכן, אני רואה הרבה דברים, אני מה שנקרא דוקטור בנעלי בית, אני מצד אחד, אתה יודע, מאוד high-end, ואתה יודע, מוצר בוטיקי, מצד שני, אני מאוד מחובר לרצפת הייצור, ויודע על מה אנשים מדברים. אגב, אני אגיד בהערת אגב, שמאוד חשוב לדעת על מה אנשים מדברים, עוד שאני אגיע לאקטואליה, אבל כשאתה יודע על מה הקוראים שלך מדברים, נקרא לזה, בברזייה קראו לזה פעם, כן, או בפינת הקפה בעבודה, או בינה לבין עצמם, בחוג בית, או, אתה יודע, או בשיחות בינה לבין עצמם, אם אתה יודע...
בוואטסאפים החברות אפילו.
בקבוצות הוואטסאפ בדיוק, אז אתה יודע גם, אתה יכול לדעת גם על מה לכתוב ועל מה לדבר, ככה שלהגביר את הסיכוי שהם ידברו עליך. אבל אמרנו שהנושא הוויראלי הראשון זה טיפים מקצועיים, הנושא הוויראלי השני זה הסיפורי לקוחות או סיפורי הצלחות, ופה דיברתי על מציצנות, אז דרך עוד דוגמה, אם עכשיו יש לך איזה שכנה בניין ליד, שהיא כל יום מחליפה בגדים, ואתה תהיה עם טלסקופ כזה מהחלון שלך לחלון שלה ותשקיף עליה, אז אתה מטרידן ואתה גם עובר על החוק, ואפשר גם להזמין לך משטרה. אבל אם אתה רואה הישרדות וכולם שם עם ביקיני, נכון? או הג'קוזי באח הגדול ואתה מסתכל על כולם בבגדי ים, אז זה בסדר גמור, זה אפשרי. זאת אומרת שברגע שאתה מספר לאנשים, נגיד אני מטפל ואני מספר ללקוחות שלי, בבלוג שלי או בפייסבוק או בסרטון ביוטיוב, על משהו שקרה לי עכשיו, בטיפול שקרה לי עכשיו עם לקוחה, עם בעיה כזאת וכזאת, אגב, אני יכול לא לציין את השם בכלל, אני יכול, אם זה בהסכמתה, לציין את השם המלא, אני יכול לכתוב יניב זייד, אני יכול לכתוב יוד מחיפה, אני יכול לכתוב יוד זיין, אני יכול לכתוב יוד מרצה חיפאי, לא משנה מה, אני יכול לכתוב מה שאני רוצה, אבל העיקר זה הסיפור, זה לא משנה מי זה הבן אדם, אז כל אחד אחר יתחבר לכל מי שהסיפור דומה, יתחבר לדבר הזה.
יצר המציצנות בעל סיפוקו.
בדיוק, אבל אז גם אתה משתף את זה הלאה, כי עכשיו אם תיארתי עכשיו לדוגמה, לא יודע מה, נושא של הורות, בסדר? עכשיו, לא יודע, אני מאמן הורי עכשיו, ועכשיו טיפלתי בהורים, שהילדים שלו יש להם בעיות ככה וככה וככה. אז מי שעכשיו רואה את זה, הוא עכשיו יודע לא רק אם זה רלוונטי, אלא גם את מי יכול להפנות אליי, ואז אני יכול לעשות העבר, והם נורא קל לשתף, אגב, אני עושה העבר של המייל, אני עושה מה שנקרא שר בפייסבוק, ואני כותב לחבר, שומע, נכון, דיברנו אתמול שהילדים לא מכבדים אותנו, בוא תראה מה אומר א' ב' ג' על מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. אז זה הנושא השני שהוא ויראלי, כי ברגע שאתה מספר מאחורי הקלעים של חדר של העסק שלך, ואתה משתף מה קורה עם אחרים, אז אנשים משתפים. והדבר השלישי, ולדעתי הוא הכי מעניין, זה נושא של חיבור לאקטואליה. מה זה חיבור לאקטואליה? זה בעצם, כמו שאמרתי קודם, אקטואליה זה הדברים שנקרא לזה פשוט כתובים היום בעיתון, או נמצאים באתרי החדשות. זאת אומרת, בחירות, קיץ, חורף, עונות השנה, מלחמות, פיגועים, פרסים, ארי ומייגן עוזבים את הממלכה, רגולציה, עכשיו איזה הצעת חוק שעברה, ממשלה שקמה, סוף שנה, תחילת שנה, כל דבר שקורה היום במונדיאל, כל דבר שקורה היום בעולם, ואנשים מדברים עליו, זה אקטואליה. אם תפתח היום עיתון, כל מה שכתוב בעיתון זה אקטואליה. עכשיו, מה הקטע? החוכמה זה לדעת, לכתוב או לדבר על דברים שהם תחום ההתמחות שלנו, כן? בהקשר של האקטואליה. לדוגמה, אם אני עכשיו, סתם דוגמה, מטפל בילדים הפרעת קשב וריכוז, ועכשיו יש, לא יודע, עכשיו הכריזו על סגר נגיד, בקורונה, אז אני עכשיו אכתוב איך לטפל ואיך להחזיק מעמד עם ילדים הפרעת קשב וריכוז בזמן סגר. או איך לתווך לילדים הפרעת קשב וריכוז, שבכלל יש סגל שאסור לצאת מהבית עכשיו, שהם מתחרפנים מזה, אוקיי? עכשיו, כשאני כותב דבר כזה, מה שקורה, נושא שכולם מדברים עליו עכשיו, יש סגל. ואני בעצם כמו זבוב על גבו של הפיל, אני מתלבש על משהו הרבה יותר גדול מני, הזבוב על גבו של הפיל שאומר לפיל, במשל, תראה כמה אבק אנחנו עושים, אוקיי? אני מתלבש על נושא שאנחנו גם ככה כולם מדברים עליו, ואני מדבר עליו, בהקשר אגב של התחום התמחות הספציפי שלי, ואז הסיכוי שזה יגדל, כי מן הסתם יש פה עשרות אלפי או מאות אלפי הורים שיש להם ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, שמאוד רוצים לדעת מה קורה עם זה, ואז פתאום מישהו כותב את זה, אז הם מתעניינים, ואז הם גם מפיצים הלאה.
ואיך אתה יודע, איך אתה יודע מתוך תחום ההתמחות שלך, שכל אחד מאיתנו יש לו תחום התמחות, סך הכל די רחב, אפילו מאוד זר, הוא עדיין בעולמו שלו רחב. איך אתה יודע להגיע לשאלה הספציפית, שאתה אומר, וואלה, השאלה הזאת תעניין. יש לי את האקטואליה שמדברת על הנושא, יש לי את הנושא שלי, אבל איפה נקודת החיבור? איך אתה
מוצא אותה? שאלה טובה. קודם כל, אני צריך להיות מאוד יצירתי בהקשר הזה, וזה דברים גם שאני מלמד אותם. יצירתיות זה לא או שיש לך או שאין לך נולדת, לא נולדת, אלא אפשר לפתח את היצירתיות ואת הכתיבה, את הכתיבה היצירתית והכתיבה השיווקית. כל מה שאני מלמד זה נרכש, וכל אחד יכול להשתפר.
אני רק אסביר אבל למה אני שואל, סליחה שנייה. אני שואל כי סך הכל, מי בא להקשיב לפודקאסט הזה? אנשים שרוצים או לדעת לכתוב, או למצוא מישהו שיכתוב, בכל מקרה נושא מעניין אותם. ונושא מאוד אקוטי כתיבה, שאם נסתכל תיאורטית, אתה צריך להשקיע בו, תיאורטית, 80% מהאנרגיה שלך, כי זה הכותרת שלך. מה תהיה הכותרת? בסוף, כמה זה, זאת אומרת, איזה שאחוזים מעטים הם, מי שבאמת קוראים, אכן ייכנסו, איך אתה עושה את הדבר הזה? זאת האמנות הכי גדולה של תפיסת תשומת הלב, מצרך הכי עיקר ערך שקיים.
נכון, בספר שלי, אגב, שכנעת אותי שוב, וגם הספר שלי באנגלית, Sales Bible החדש, יש פרק שלם על כתיבה שיווקית, ואני מסביר שם ממש איך לבחור כותרות, אני אתן ככה בקצרה, בהקשר הזה, קודם כל, מה התפקיד של כותרת? כותרת זה משפט אחד, שהתפקיד היחיד של כותרת, זה שיפתחו את הדיבור, או שיפתחו את הפוסט, או שילחצו על הקליק, כלומר, הכותרת לא נועדה לספר את כל הסיפור, אלא רק לעשות מספיק טיזר, או מספיק להוריד עניין, כדי שתרצה להמשיך הלאה. ואז, מה המטרה של הפוסט או הדיבור?
אבל בוא שנייה, אני רוצה, אתה נגעת בכותרת, אני רוצה לחדד את זה. כי הרבה פעמים אנשים אומרים כותרת, אז אומרים להם כן, הכותרת, הדבר היחיד, היא צריכה להתחיל את המגלשה, את הסליפרי סלייד, מגלשה חלקלקה, ונעמיקה כותרת, ייכנס, יקרא פסקה, ייכנס לפסקה יותר עמוקה, וכן הלאה, עד שהוא יעשה את הקריאה לפעולה, ואז אני אומר, אוקיי, סבבה, אבל הדבר הזה הוא גם בקלות הופך לאיזשהו דבר, שאתה יכול לספר כל מיני דברים, כי אתה רוצה שהבן אדם ייכנס, ואז בא לך איזה מישהי לבחירות, אני לא זוכר את השם שלה, אדר,
הדר הצעירה?
כן, היא עושה פרובוקציה, כן. שאנשים יבואו לפרובוקציה, אבל בסוף את לא מקבלת קולות, כי וואלה, שיקרת לנו, או סיפרת לנו סיפורים, אנחנו רוצים את האלימה הזאת בין הכותרת לנושא.
כן, אז תראה, קודם כל, אמינות מעל הכל, אמרתי את זה קודם, אותנטיות ואמינות זה מעל הכל, הדר, אני באמת לא זוכר איך קוראים לה, גם הבחורה הצעירה שעשתה הרבה בלגן, אני שנייה אסתכל, עברו כי נזכרתי בזה, הדר... אדר, 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 עוד שנייה איזה, לא יודע, יש לי פה הרבה אדר מסתבר, טוב, אני לא זוכר, אני אזכר איך זה.
אני אמצא בינתיים, אתה תמשיך.
אמצא בינתיים, בדיוק. אז היא עשתה גם פרובוקציות, אבל גם אמרה לא תמיד אמרה את האמת, וגם קצת נכנסה לאיזה מגרש שלא עשתה יותר מדי הכנה, ודיברה בשטויות גם, והיא הייתה סוג של גימיק תקשורתי, לא יותר, ולכן גימיק תקשורתי, כמו שהוא מתרומם מהר, והתקשורת נורא נהנתה להרים אותה, כי הייתה איזשהו משהו נחמד בבחירות, אז גם אותה מידה גם, א', לא התייחסו לתאום את זה ברצינות גם בזמן אמת, אבל...
אדר מוכתר, צעירים בוערים.
נכון, אדר מוכתר, נכון. אז באותה מידה, עכשיו מישהו רואה אותנו צעירים, איזה עזויים, איזה שני, אנחנו נראים מה זה בומרים עכשיו שנינו. אבל לא, לא, אדם מוכתר, האמת, האמת שבזמן אמת דיברתי להרבה, גם כתבתי עליה משהו, וגם זה, אבל, אבל גימיק, זה, זה, זה משהו שמתרומם מהר, אם בכלל מתרומם, ואז מיד נהנה כמו שהוא היה, והיום באמת אף אחד לא זוכר אותו, והיא לא תקבל שום קרדיט, מן הסתם היא לא נכנסה לכנסת, וגם לא, לא, לא חושב שיש מישהו שיעסיק אותה לה בעבודה, ואפילו אולי אפילו הצעת עצמה זה מגבלה, שעכשיו כולם תכסים עליה לא מוצינות, אבל אני אומר שאנחנו מדברים על משהו אחר, אנחנו מדברים על דווקא כן לפתח מערכת יחסים ארוכת טווח עם הקוראים או עם, עם הקהל שלך, וכן להגיד רק דברים נכונים ורק דברים אמינים, וכן לא לעשות איזה כותרת מעצבנת כזאת, או לא נקרא לזה מניפולטיבית כזאת, שפעם היה, דיברו על זה שאיך העיתונים מוכרים עיתונים, אז היה פעם אמרו בכותרת בעיתון, האם אריק שרון מעשן סמים, שהוא עוד היה ראש ממשלה בשנות ה-80, ואז כזה אתה, אתה קונה את העיתון, אתה פותח בעמוד 8 וזה כתוב, לא, כאילו, תודה, אז גרו לך לקנות העיתון באיזו צורה ערבומית, כאילו יש פה איזו כתבה מדהימה, ואז אתה מסתכל על זה, אין פה כלום. אז כל הרעיון הוא שיהיה לך איזו כותרת פרובוקטיבית שאתה תפתח, ובעצם אין שם כלום, אז אתה אולי פעם אחת תפלת בפח, פעם שנייה, פעם שהיא כבר לא תעשה את זה. אז הרעיון הוא שהכותרות כן יהיו, מה שנקרא, סקסיות ומדליקות, אבל שכן, כן יקיימו את ההבטחה, כאילו יבטיחו הרבה וגם יקיימו את ההבטחה. זה גם יתקשר לא רק להיות אמין ואותנטי, גם להיות מקצוען. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לכתוב, לדוגמה, לייעוץ משכנתאות, אז אני כן צריך לתת כותרות מדליקות, אבל גם לתת את הערך מאחוריהן, אז אני יכול לכתוב כותרת, לדוגמה, אגב, הכותרות בעיניי הכי טובות זה מה שפונה לצרכים ולאינטרסים של הצד השני. אז אם אני אכתוב לדוגמה, איך תדעו באיזה בנק לבחור כשלוקחים משכנתה? זה כותרת טובה, זאת אומרת, כותרת טובה, כי קודם כל מאוד ברור לי מה יהיה כתוב בפנים, בהנחה שאני בכלל אדבר על זה, אבל זה באמת מטריד הרבה אנשים, כן? אבל, או לדוגמה, לכתוב, קיבלתם שלוש הצעות משלושה בנקים, מה השיקול שלכם העיקרי לבחור בנק? או אני אגיד, מה כדאי להגיד לפקידה במשפט הראשון כשבאים לקחת משכנתה? אוקיי?
זה כאילו שאתה בעצם, אתה מחדד יותר ויותר את הסיטואציה, כל משפט שאתה אומר, אתה, ברגע שאתה מגיע לסיטואציה יותר ספציפית, שיותר יש בתוך הלבטים של הלקוח, אתה נוגע.
בדיוק, וגם מה זה מעניין, הנה עכשיו סתם דוגמה, כן? אני אגיד, מה כדאי להגיד משפט ראשון לפקידה בבנק שבאים לקחת משכנתה, או מה אסור לכם בשום פנים ואופן לעשות כשנפגשים עם יועץ משכנתה, או משהו כזה, אז כבר, אתה יודע, אתה מורס השערה פה, ואנשים מתעניינים, עכשיו מן הסתם הפעם, מי קל היעד שלך? אנשים שלקחו משכנתה, לוקחים משכנתה, או מתכננים מתישהו לקנות דירה או למכור דירה, וצריכים לקחת משכנתה. אז מי שעכשיו לא קשור לכלום, מבוגר מדי, צעיר מדי, יש לו כבר דירה, לא מעניין אותו לקנות, אז לא רק שהוא לא יראה את זה, לא רק שהוא יבחר לא להיכנס לכתבה, או ללחוץ, הוא כנראה גם לא יראה את זה בכלל. הוא לא בתדר הזה בכלל, אתה יודע, כמו הפרסמות של לפנת פורן, אפרופו כתיבה שיווקית גאונית של חלית הנפצעת, כן? שכתוב לך, חלית הנפצעת, תתקשר לטלפון הזה והזה. עכשיו, אם אתה לא חולה או פצוע, אתה בכלל לא רואה את זה. זה שלטים שהם בכל מקום, הם משקיעים תונות בפרסום, ויש את זה באיילון, בשלטי חוצות, בפרסומות. אבל אם אתה לא חולה או פצוע, אתה בכלל לא רואה את זה. Once אתה חלית, פתאום אתה בכל מקום רואה פרסומת, כאילו הייתה, עכשיו, היא הייתה גם קודם, פשוט לא שמת לב. אז ככה שלקהל היעד שלנו, כל אחד בתחומו, ברגע שאני שואל שאלות שמטרידות אותו, והכותרת מדברת כבר על הדילמה, על הבעיה, על האתגר, זה כבר הופך את זה להרבה יותר סקסי, וכבר הסיכוי שאנשים ישווקו את זה הרבה יותר גדול.
זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר אחד, זה כותרת שהיא מדברת על הדבר, ודוקרת אותו, נוגעת בו בצורה מאוד מדויקת. כן. הדבר השני, צריכה להיות קוהרנטית מספיק, כדי שאת בן אדם שייכנס, בעצם אנחנו עושים כבר את פילוח, הפילוח של קהל היעד, כבר על פי, האם הוא קורא את המודע, כן או לא, ואז הוא נכנס לכתבה, או לפוסט, או מה שזה לא יהיה, לסרטון, בצורה שהוא כבר אומר, אני כבר אצרוך את התוכן הזה, אם אני צורך אותו, אני כבר עובר את תהליך השכנוע, ואז אני יכול להיות יותר...
יש פה הרי רמות. הרמה הראשונה, זה בן אדם שבכלל נמצא בקהילה שלך, כלומר, בכלל נמצא בספירה, והוא יודע לך מי אתה, מה אתה ומה הנושא. הרמה השנייה זה כתב את הפוסט, ובן אדם קרא את הפוסט. הרמה השלישית זה מי שהגיב לפוסט. תחשוב, מה זה הגיב לפוסט? זה עשה שר, עשה לייק, עשה קומנט, כאילו הרבה קראו, חלק עשו קומנט או שר או לייק, או שלחו לך הודעות אישיות. הרמה הרביעית זה אם אתה יוצר איתו קשר, נגיד ורוצה לקחת את זה לרמה הבאה, יש דבר שנקרא איתותי קנייה, איתותי באלף, כמו תמרור, לאותת, שברגע שאתה בא ואתה מאותת שאתה רוצה להיות לקוח, אתה עוד לא אומר, ישעיהו, קח את האשראי, תגייץ לי. אלא אתה שואל שאלה, נגיד, וואי, ישעיהו, זה תוכן יפה, תגיד, מה שכתבת רלוונטי גם לדפי נחיתה של מוצרים? עכשיו, אני לא אומר את זה סתם, כי אני כותב איזה סקר עכשיו לדבר הזה, אלא אני באמת רוצה לדעת, אז כנראה שיש לי איזשהו זיקה לנושא כתיבה שיווקית, וכנראה שכרגע אני רוצה לכתוב איזה דף נחיתה, ואם אתה מוכר דפי נחיתה, אז בשלב הזה אתה אומר לי, מעולה, יניב, בוא תן לי את הפרטים שלך, בוא נדבר על זה, ואתה הופך את זה לשיחת מחירה. אז זאת הרמה הרביעית, שאתה כבר יוצר אינגייג'מנט עם הקהל, ואתה מחליף פרטים עם הקהל, ואז ישחר רק את הרמה החמישית, שזה יתקשר ולמכור. אז במשפך השיווקי הזה, כן, שיש הרבה אנשים שקוראים אותנו, וחלק ממשיכים לקרוא את הכל, וחלק ממשיכים להגיב, וחלק ממשיכים להיות אותנו גם בקשר, לא רק בפלטפורמה הזאת, ולתת פרטים ולדבר איתנו, אז יש גם את אלה שיהיו לקוחות משלמים.
אני בדיוק קראתי היום, יש כותב מאוד, מאוד טוב, סניה ולדברג, בטח אתה מכיר אותו. כן. אני קורא את המיילים שלו, הם מאוד טובים, הוא ואני מאוד לא מעדדים בחלק מהגישות, חלק מהגישות הפוליטיות, וכו, זה לא משנה כלום, הוא כותב מאוד מאוד טוב. הוא כתב גם איזשהו נתון של קליקבנט, חברה של מיליארדים, חברה אמריקאית, חברה של אפיליאטס, של שיווק שותפים, שבחנו ובדקו שהסרטונים שממירים הכי טוב הם באורך של 17 וחצי דקות. עכשיו, מי מאיתנו בפעם האחרונה ראה 17 וחצי דקות סרטון? התשובה היא פשוטה, מי שאחרי זה קנה משהו מאותו סרטון.
נכון.
זה מאוד יפה לשמוע את זה.
אני אתן דוגמה, יונתן ברק, הסנאפיסט, הוא עשה דבר ייחודי בישראל, והוא העלה ליוטיוב שלו מופעים שלמים. מופעים שלמים, כלומר שעה וחצי מופע ליוטיוב. עכשיו, אגב, כל פלטפורמה יש את הכלים שלה. בטיק טוק אתה לא יכול לעלות סרטון יותר מדקה שתיים, פעם זה היה רק דקה, עכשיו העלו את זה שתי דקות. ואתה לא יכול בכלל. בפייסבוק אתה יכול לעלות סרטונים של 20 דקות, חצי שעה, רק אף אחד לא יראה אותם, כי זה לא הפלטפורמה. אבל ביוטיוב אתה באמת יכול לשים הרצאות שלמות, או נגיד גם פודקאסט כזה, מן הסתם, אפשר לשים אותו בספוטיפיי, לשים אותו ביוטיוב, ואנשים יראו ואנשים יצפו. עכשיו, יונתן ברק העלה את כל המופע שלו. ואז הרבה מאוד סטנדאפיסטים אמרו לו, מה קרה לך? מה, לא עושים ככה, תעלה איזה כמה טיזרים, קח מתוך המופע, תגזור עוד 3, 4, 5, 10 סרטונים של דקה, או של כמה, שחצי דקה של איזה פאנץ', שים אותם ברשת, תעשה איזה קמפיין, ודרך זה יבוא למופע. אם תשים את המופע המלא, אנשים לא יבוא למופע, אוקיי? והוא אמר לא נכון, ושם את זה, ועשה כמובן סוג של ניסוי, אבל שם את זה, והתוצאה הייתה, שקודם כל זה נהיה ויראלי בטירוף, כלומר, המון, המון, המון אנשים ראו את המופע והעבירו לאחרים. דבר שני, המופע שלו התפוצץ. ואנשים חיכו למופע, ואז כל שנה מה שהוא עושה, זה כל שנה מופע חדש, שהוא כותב אותו מהלך השנה, עושה אותו, מצלם אותו, מעלה אותו ליוטיוב, ואז בעצם דרך היוטיוב מוכר לכל השאר.
אנשים שרואים את המופע, באים לאותו מופע, קונים לאותו מופע?
באים לאותו מופע, ויותר מזה, באים שוב ושוב ושוב לאותו מופע, אני אתן לך עוד שתי דוגמאות בהקשר הזה, כן, כן, יש סרט, היה סרט שנקרא לשחרר את שולי, של מה קשור, שהיה עכשיו בקיץ, והיה בקיץ לא עכשיו, לפני שנה או שנתיים, אני גם כתבתי על זה מאמר בזמנו, והוא היה סרט, עד היום לדעתי הסרט הישראלי הכי מצליח בכל הזמנים, מחר בקולנוע מעל מיליון כרטיסים בתקופת הקורונה, כשרק יצאנו מהקורונה ומבוגרים הלכו לסרט וכו' וכו'. עכשיו על פניו אתה אומר, וואו זה מדהים, מיליון כרטיסים ומחר מעל מיליון ועדיין אין קאונטינג, כי זה עדיין בקולנוע. ואז אתה אומר, וואו מדהים, אבל אז הלכתי בדקתי את הנתונים וגיליתי, שזה לא שמיליון איש קנו כרטיס, לא מיליון איש קנו כרטיס, קנו בסביבות בין 250 ל-300 אלף איש, כלומר, אנשים הלכו פעמיים, שלוש, ארבע, חמש פעמים לסרט, היו כאלה, גם זה נהיה תופעת קל כזאת של כמה מאות אלפי גרופיז, שיוצאים מהסרט וקונים כבר כרטיס לקרנה הבא או לסרט הבא, גם אם זה עוד כמה ימים, ואז בסוף אתה אומר, כדי שסרט יהיה מצליח בכל הזמנים, הוא לא צריך שחצי עם יראה את זה, ואנחנו עד היום 10 מיליון איש בישראל, בסדר, 10 מיליארד בעולם, 10 מיליון איש בישראל, אוקיי? אתה לא צריך עשירית מהעם, כלומר מיליון איש שיקרא את הסרט, אתה גם לא צריך, אתה צריך בסך הכל כמה מאות אלפי אנשים, כלומר, אתה בסך הכל צריך איזה 2-3% מהעם שיראו את הסרט, וזה הסרט הכי נפוא, הכי מצליח בכל הזמנים.
אז בוא ניקח את התובנה הזאת לעולם השיווק של כולנו, בעלי עסקים קטנים בינוניים. איך אתה משתמש בזה שבעצם אתה מראה אני מנסה לצאת עם תובנה, האם אתה בעצם אומר, אני עכשיו, יש לי תוכן מדהים, יש לי את מופע
מופע המסעים של דוקטור שכנוע, כן?
מופע
מופע המסרים של דוקטור שכנוע.
מופע המסרים של דוקטור שכנוע, זכרתי מופע של דוקטור שכנוע, לא זכרתי ממש באמצע, המסרים. מה אתה אומר? אני אצלם אותו עכשיו, ואני רוצה לעשות כנס עוד 3 חודשים, אני עכשיו אצלם אותו, עלה אותו ליוטיוב, אנשים יצפו ובסוף יקנו כרטיסים למופע שלי.
אז אני אומר ככה, אז יפה. אז קודם כל, יש כמה שיטות. צילמתי מופע שלם, אני יכול לעשות מה שיונתן ברק עשה ולשים את המופע לגמרי. המופע המסרים היה גם 4 שעות, והיה עם הרבה דברים בדרך ותרגולים
ותסרטים.
נגיד הופעה שהרצאה של שעה. יש לי גם הרבה הרצאות ברשת, אם אתה נכנס היום לערוץ היוטיוב שלי, יש לי הרבה הרצאות של 20 דקות, חצי שעה וגם שעה, ויש לי גם פודקאסטים של שעה וחצי איתי, שאתה יכול לשמוע אותי. למעשה יש היום, כמו שאמרתי, כמעט 400 סרטונים בערוץ היוטיוב שלי. ועם עשרות רבות של שעות, אז הנה, אתה יכול עכשיו לקחת שבוע חופש, להיכנס ליוטיוב שלי ולבואות את כל השבוע, השבועיים האלה, רק בלהקשיב לתכנים שלי. עכשיו תגיד, רגע, לכאורה.
אגב, בלי לישון, כאילו, כן, זה
היה בלי לישון, בלי לישון. עכשיו דבוא ותגיד, רגע, אז שמעתי את הכל מיינים, למה צריך לבוא לראות אותו? למה צריך לשלם לו עכשיו כסף? אז אתה יודע, זה כמו שאני ואתה עכשיו נותנים טיפים על כתיבה שיווקית, אז למה שמישהו יבוא לקחת מאיתנו כתיבה? כי הרי לימדנו את זה. או למה שמישהו עכשיו יבוא וישלם לנו על סדנת כתיבה שיווקית שבה נדבר על איך להיות דברים ויראליים? אז התשובה היא, קודם כל, זה שאנשים רואים אותך, זה רק אצל חלקם מעורר את הסקרנות לראות אותך עוד. ואנשים אומרים, וואו, אם ראיתי עכשיו את יניב שעה בהרצאה וכל כך עניין אותי, קל וחומר מה יקרה אם אני אעשה איתו פגישת תיעוד של שעתיים אחד על אחד איתו, או קל וחומר אם אני אקח עכשיו קורס שלו, יש לי קורס שנקרא אומנות השכנוע והשפעה של תהליך שלושה חודשים, כולל ליווי עסקי תוך כדי, של 12 מפגשים של 4 שעות כל אחד, חלק איתי וחלק עם מרצים תותחים אחרים של גומי גבים, השותפים שלי בהקשר הזה, ואנשים אומרים, רגע, אז אם למדתי כל כך הרבה משעה, שעה וחצי, וואו, מה אני אלמד, אם יהיה לי 12 מפגשים של 4 שעות כל אחד עם יניב, ועוד אפשרות לדבר איתו בטלפון תוך כדי, תבין? כשכתבתי את הספר הראשון שלי, דבר לפני קהל, דימנו עליו קודם, אז היה הספר הראשון שהתבסס על ההרצאות שלי, ההרצאה הראשונה שלי דיברה על רטוריקה, על דיבור מול קהל, ואנשים אמרו לי, מה אתה השתגעת, אתה מוציא ספר על ההרצאה שלך, אנשים יבואו להרצאה, כי הם קראו את הספר. אמרתי, זה בדיוק הפוך. קודם כל, כי הקהל שם מתרחב, כי זה ויראלי, ואז הרבה אנשים שלא הכירו אותך לפני, יכירו אותך דרך הספר שנמצא בחנות, ואז יבואו להרצאה. דבר שני, להפך, זה שאנשים רואים את הספר, קוראים את הספר, הם יבואו להרצאה מהרבה סיבות אחרות, לפגוש אותי אישית, לקבל עוד תכנים, אנשים אוהבים, אומרים, אוקיי, קראת קצת ספר, מסתדר לי, אני רוצה עכשיו לשמוע את המרצה לפרט, שיפרט, לדבר איתי אחרי זה. יש גם עוד יתרון של הרצאה, שזה בכלל נטוורקינג וזמן איכות ולשבור שגרה ואוכל ועוד הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, יש הרבה סיבות למה לבוא, אבל להפך, זה רק יקדם לי את ההרצאה. ובסוף אמרתי, אם יש בן אדם שיראה את הספר שלי ויקרא ויגיד, טוב, אני לא צריך ללכת יותר להניב, כי אני יודע את כל מה שאני יודע מהספר הזה, לפחות עשיתי עליו 70 שקלים. זאת אומרת, מה שנקרא, ראה, קיבל קנת המוצר הזו, מה שנקרא, במשפך, לא המשיכה להכל בסדר.
אפשר להקשות עליך?
בבקשה.
אם נדבר על הקוראים, צופים שלנו, שאין להם פודקאסט, ואין להם תכנים ביוטיוב. אנשים שאומר שהם רק כותבים, מה היית עושה במקומם כדי לזכות
אז יפה, אז קודם כל אתה יכול לשים את המופע ממלוא, אני יכול כן לקחת את ההרצאה שלי נגיד, לחלק אותה להרבה סרטונים קצרים, ולעשות איזה קמפיין של 10 סרטונים של דקה כל אחד, שכל אחד מקדם את ההרצאה המלאה, לדוגמה, זה דבר נהדר לעשות. נגיד כמו שמשווקים ספר או מוצר מידע, קורס דיגיטלי, אתה עושה איזה טיזר קטן או ספר, אתה משחרר פרק אחד לדוגמה, ואז, או חצי פרק, ואז אנשים יכולים לקנות אותו. אז זה מה שהייתי מציע למי שיש לו תוכן, לעשות איזה טיזרים קטנים, או פאנצ'ים קטנים, כמו שעושים פרומו לסרט, ואני אגיד אותם, זאת אומרת, לא צריך את המוצר המלא, כל חלק מהמודל העסקי, כל הרעיון הוא להשאיר אנשים טעם של עוד, שהם ירצו הלאה. אז גם כשאתה פרסם שעה וחצי רצוף, או שעה רצוף, זה עדיין טיזר למשהו הרבה יותר גדול מזה. אז מי שיש לו תוכן שרוצה לפרסם, תעלו אותו במה שנקרא במנות קטנות, תשאירו טעם של עוד, תעניעו לפעולה לדבר הבא, שכל הזמן יהיה ברור מה הפעילות הבאה שהתוכן שלכם ייצר, ותמיד צריך להשאיר את הקוראים עם טעם של עוד. אני אתן עוד הגבלה בהקשר הזה, שאם אני אבוא למסעדה, נגיד אני בא למסעדת שף, ויש שם 5 מנות מעולות, ועכשיו נותנים לי את כל 5 מנות העיקריות לאכול, אז מה קורה? אני בא לי למות, אני בא לי להקפיא, אני מרגיש לא טוב, אני יוצא מאוד כאילו תחושת גועל. אז מה עושים במסעדה? נותנים לך מנה ראשונה קטנה, נכון, טיזר, ואז עוד מנה עיקרית גדולה, ואז קינוח, ואז אתה הולך מבסוט ומלא, אבל לא מלא מדי. שיבוא השף יגיד, רגע, אבל כל אחת מ5 המנות היא מנה מעולה, ואני את כולה למדתי בחול, ואני רוצה שתתאמו את כולם. סבבה, אבל אם תחוף אל כולם עכשיו את כל מה שאתה יודע, אז אנשים ירצו להקיא. תן להם קצת, שיהיה להם ברור שיש עוד, הם ירצו לחזור. נכון? וגם הרבה מרצים אני רואה, ואנחנו מדברים פה על תוכן זה בכל פלטפורמה, זה גם הרצאה היא יצירת תוכן, בסדר? אז גם הרצאה, רוב המרצים נותנים בראש לקהל עוד ידע ועוד ידע ועוד ידע, והקהל כבר בא לו להקיא, מה שנקרא, ובסוף מה הקהל אומר? אחד, וואלה, כל כך הרבה מידע, אני לא זוכר כלום, והתפוצץ לי המוח, ויותר מזה, אני גם לא צריך את המרצה או את המרצה, כי כבר אז... כל מה שיש להם להגיד הם נתנו לי.
איפה אתה שם את הגבול? איפה אתה שם את הגבול הזה שאתה אומר, אני עכשיו שואל אותך שאלה, אני אומר, אנחנו רוצים שהצופים קוראים, ידעו ליצור תוכן יותר ויראלי. כמובן, ויראליות היא אומנות מאוד מורכבת, ואנחנו לא אומרים ידעו בכל מקרה, עוד טיפ, עוד הבנה. איך אתה עושה את ההפרדה?
שאלה טובה, האיזון הזה הוא איזון עדין, בין לתת תוכן שישאיר טעם של עוד ולא לא אומר את הכל, אבל כן לתת תוכן אמיתי ותוכן טוב. זאת אומרת, כאילו, יש כאלה שאומרים, אני לא אפרסם תוכן טוב, אני כאילו אתן פוסטים בינוניים, מי שיבוא אליי, אז אני, או מי שישלם לי על הקורס הדיגיטלי, וואי וואי, מה הוא יראה, איזה תכנים מטורפים. או אני, אם עכשיו תבוא אליי לייעוץ נגיד, אז אני אתן לך בקטנה, עצה אפילו פחות טובה, עצה כללית, כשתבוא אליי לייעוץ, וואי וואי, תשלם, רק מה העניין, שאם העצה לא תהיה טובה, או הטיפ לא יהיה טוב, או הרבע פרק ששחררתי מהספר הוא לא טוב, אנשים לא יקנו את כל הספר. כלומר, כן צריך לתת, להשאיר, כאילו, לתת תוכן טוב, אבל כחלק מהמודל העסקי, להשאיר טעם של עוד, ושאני רוצה להמשיך הלאה. ומי שאומר, אני אתן תוכן בינוני, וכשמי שישלם לי, יקבל תוכן טוב, אז פשוט אף אחד לא ישלם לו. אז לכן צריך כן לתת תכנים טובים, להשקיע את המקסימום, ובאמת באהבה. אני גם יותר מזה, אני אגיד שכשאתה, וזה פה מתקשר לקטע הרוחני, ששנינו מתחברים, שכשאתה נותן טוב לעולם, אז תקבל בחזרה, ואם אתה בא וגם מפיץ בשורה, לא רק בשביל לעשות כסף, כי דיברנו פה הרבה על הכסף, על ההיבט הפיננסי, אבל אם אתה בא ואומר, יש לי פה מסר חשוב לעולם, אני באמת רוצה, יש לי פה שליחות, אני נגיד לחזור לדוגמה של ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, באמת יש לי שליחות, שכרגע ישבו בבית, עשרות אלפי בתי אב, אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, ובמקום שהם יתחרפנו, והילדים תפסו לקירות, ויהיה צרחות בבית, וצעקות, ואולי גם אלימות, ועצבים, וכולה, והכל, אני אתן איזה טיפ שיעזור להרבה הורים. עכשיו, אני יודע שחלק גדול מההורים האלה לא יהיו לקוחות משלמים שלי בסוף, אלא רק ייקחו את התכנים החינמים, יצרכו, ישנו וכולי. אבל לאורך זמן, בשוב, במשפך, אם אני אעזור הרבה מאוד אנשים, אז עציתי טוב לעולם, אבל יהיו מתוכם את האחוז 1, 2, 3, 4, שיבואו כן להיות לקוחות משלמים, ויש לי פה עסק מצליח ורווחי.
וגם השאר, הרבה מאוד פעמים ישאלו אותם בעבודה, על מי אתם ממליצים, יגידו בצורה מאוד ברורה, הם יגידו אם ישאלו אותם, וגם לפני שישאלו אותם, כי הם חוו. אותם, שאלת, הם חוו אותו דבר. עכשיו יש לי עוד, יש לי שאלה שאני מאוד אוהב, וביותי מי שמתהדר בכינוי קופירייטר ממיר, אני מרגיש רצון אתי אפילו לשאול אותך. במה אתה משתמש כדי להמיר מתעניינים ללקוחות הכי טוב?
הדבר הכי טוב בעיניי זה הנעה לפעולה. מאוד פשוט, תגיד לאנשים מה אתה רוצה שהם יעשו, ותאכיל אותם בכפית, וגם תנגב להם את התחינה שנזל להם קצת. אתה יודע, המשפט שאני מאוד אוהב בשיווק, זה אנשים מצייתים את הברורים. תגיד לאנשים מה לעשות, הם יעשו. זאת אומרת, גמרת תוכן טוב, פוסט טוב, סרטון טוב, מאמר טוב, לא להניח שמי שיואב הוא יספר בעבודה, ולאט לאט ועוד חודשיים יבוא אליי מישהו ויגיד לי, קראתי את המאמר שלך וזה. תעזור לאנשים, תגיד להם מה אתה מצפה. אם אתה רוצה שהם יפנו לך אנשים, אז את מי אפשר להפנות אליך. אם אתה רוצה שהם ייצאו איתך קשר, אז לאן בדיוק ליצור קשר, ממש ברמה של לכתוב את הטלפון, לכתוב את המייל, דרך אגב, אתה יודע שאני כותב, אני אחד היחידים בעולם, שבכל הספרים שלי, אני כותב את המייל שלי ואת הנייד שלי, שאפשר ליצור איתי קשר. תחשוב, אתה כמעט לא מכיר ספרים שכתוב לך המייל של הסופר, בטח לא הנייד, לפעמים כתוב איזה טלפון של משרד של האוצר או משהו כזה. ואני אומר, לא, אחלה, אני מוכן לתת לכולם, כל מי שקונה ממני בשבוע הספר, אני אתן לו כרטיס ביקור שלי, עם הפרטים והשם, שאף סופר כמעט לא עושה, ואני אומר לו, תתקשר, תגיד לי איך היה אחרי זה עם הספר וכולי. אני בעד ענה לפעולה. תגיד לאנשים בדיוק מה צריך לעשות, הם יעשו, ותנחה אותם. כן, אז אם אתם חושבים שככה וככה, ואתם מאמינים שככה וככה, עצרו איתי קשר עוד היום, זה הטלפון, זה הנייד, זה המייל, וככה הסבירות שאנשים יעשו את זה הרבה יותר גבוהה, ואתה גם באמת מניע אותם לפעולה.
אז בוא נחבר לזה, בוא נחבר לזה הפגת חששות. כי עכשיו כל מי ששומע אותך אומר, אוי ובוי, מלא פניות, מה אני אעשה? איך יהיה לי זמן לזה?
אז אני אספר, אוקיי, הפגת, קודם כל מה שאתה תיארת נקרא פחד מהצלחה. זאת אומרת, אתה יודע, יש פחד מכישלון, שזה כולם מכירים, אבל יש דבר שנקרא פחד מהצלחה, שהוא לא פחות נפות, שזה אומר, זאת אומרת, אתה בא ואומר, יניב, אני זורם איתך, אני ברור לי שאם תיתן את הנייד שלך, הרבה יתקשרו. אני לא מפקפק בזה. מה שאתה בעצם אומר זה, אם זה יצליח יותר מדי, וכתבתי פוסט, נתתי את הנייד שלי, ועכשיו יתקשרו ל-20 איש ביום, אוי אוי אוי, מה אני אעשה? אז אחד, שאלה יהיו הצרות שלכם, מה שנקרא, שתמיד אני אומר, עדיף שתצליחו ותפחדו מה שתקשלו ותפחדו, כלומר עדיף שיהיה 20 טלפונים ולא תספיקו לחזור לכולם, אשר שהטלפון לא יצלצל ושלא קרה שום דבר מהפוסט או מהדיווג או מהקמפיין. אבל יש פתרונות, הכל פתיר, אני יכול להגיד לך גם להרגיע אותך ואתכם, שלמרות שאני שם את הפרטים האישיים שלי בכל מקום, וגם פה עוד מעט אני אתן את הפרטים האישיים שלי, שכל מי שרוצה ידבר איתי וכולי.
אתה תקבל הזמנה רשמית, זה בסדר.
בדיוק, עדיין מעט מאוד אנשים עושים את זה, מעט מאוד אנשים עושים את זה, תמיד אגב מפתיע אותי, אני באמת באהבה, אוהב אנשים, אוהב לדבר עם אנשים, אוהב לייעץ, ואני אומר לאנשים, גם בשבוע ספר, אני חותם שאני בא כל שנה ביוני, ואני חותם בשבוע ספר, ואני אומר לאנשים, בוא תגיד לי חיה, הנה הטלפון שלי, ונותן את זה לכולם כמה עשרות ביום, ואנשים פשוט כמעט אף פעם לא יוצרים קשר, זה מדהים. או אם יוצרים, אני אומר, בואו תקשרו אליי, אז שולחים לי איזה הודעה, איזה וואטסאפ, איזה פייסבוק וכו'. זאת אומרת שקודם כל, סטטיסטית, תגידו לכולם ולא הרבה יתקשרו. דבר שני, בואו נגיד שבאמת יתקשרו 20 ביום, אחלה. אז תפתחו מוקד בכזאת כמות של לידים, תפלו במי שאתם יכולים, תפתחו מוקד מחירות, תעשו איזה סינון, איזה תיעדוף למי אתם חוזרים קודם. יש איזה, שוב, זה כבר תורה של מה איך עושים את זה, אני יודע מניסיון, אבל הכל פתיר, שיהיה לכם, שישאירו לכם הודעה קולית, ואתם תעשו יום טלפונים מסודר באיזשהו יום, ותעשו כל יום רק טלפונים של מחירות, לא משנה מה. זה כבר פתיר, זה הצרות של השירים, שזה לא הצרות שיותר מדי יפנו. קודם כל בואו, תיצרו קשר ותניעו לפעולה. מהניסיון שלי אגב, זה גם נורא תלוי באופי של אנשים. מי שאוהב אנשים כמוני וזמין ונגיש ואוהב שמתקשרו אליו, אני אתן את הטלפון בכל מקום, יש אנשים, שנינו מכירים אותם קולגות, מדי וואן אגב, לא קשור הצליחו, לא הצליחו, כבר אמרו, לא שם את הטלפון שלי בשום מקום, אתה יודע, אני כשאני מרצה, אני מסתובב עם הקהל גם לפני וגם אחרי הרצאה, יש כאלה שאתה יודע, מרצים, עולים לבמה מאחורי הקלעים, יורדים מאחורי הקלעים, אף אחד לא רואה אותם, לא לפני ולא אחרי, גם כשהם עושים מכירות מהקהל, אז הם לא נמצאים בהפסקה כדי לקדם את הדברים שלהם. אז אני פועל אחרת, ואני מאוד מאמין בנגישות וזמינות ויחד אישי, ואני חי את זה, walk the talk, ולכן אני אומר, בבקשה, תפנו, תצאו איתי קשר. דרך אגב, ברור לי שמתוך מי שראה אותנו עכשיו, יהיו כאלה שיצרו איתי קשר, שחלקם לא מתכוונים לשלם, רק באמת רוצים איזה, איזה ידע או איזה ייעוץ, ואני אתן להם את הייעוץ הזה בקצרה, בכיף, וברגע שזה יותר מורכב מזה, הם צריכים כבר לעבור למודל של, אוקיי, בוא ניפגש מסודר, או בוא אני אכתב לכם מסודר, ואז מי שבשל, ממשיך למודל הזה של לקוח משלם, ומי שלא, קיבל ממני חוויה טובה, שמע תוכן בחינם אגב, כן? וכולי, דרך, אני יכול להגיד לך, יש לי גם לך מוצרים יקרים, נכון? הכתיבה השיווקית, המוצרי ה-IN, הפרימיום, התוכניות ליווי שלי, פגישות ייעוץ איתי, זה לא זול. אבל, ואז אנשים אומרים, מה אתה אומר, מה, כאילו, אתה לא נגיש. אז קודם כל אני מאוד נגיש באופן יחסי למה שאני עושה וכולי, אבל אני אומר, חבר'ה, מי שרוצה ליצור את יניב זית, סליחה שאני שנייה מדבר גוף שלישי על עצמי, יש לו כל כך הרבה תוכן חינמי, כאילו, בוא, אתה לא רוצה שאני אף פעם, כנס ליוטיוב שלי, ואני אמשיך הרי לעלות תכנים, כל החיים תראה סרטונים שלי. כנס לרשימת תפוצה שלי, תירשם, רק שים שם ומייל, אל תשלם לי בחיים. כל החיים, יש לך קודם כל רטרואקטיבית, איזה 500 דיבורים אחורה לקרוא בבלוג שלי, וכל החיים תמשיך לקבל מי תכנים חינמים. בוא תעשה לי לייק לעמוד העסקי דוקטור שכנוע, וכל שבוע תקבל 3-4 תכנים חדשים. לא שיינת לי שקל, הכל בסדר. רוצה להרגיש אותי טיפונת? אחלה, תקנה ספר שלי בחנות ב-70 שקלים, ויש לך תוכן מטורף. בוא תקנה קורס דיגיטלי שלי בכמה מאות שקלים, ויש לך גם עוד איזה 4-5-8 שעות איתי. אחרי זה רוצה להתקדם, בוא תקנה סדנה כבר יותר מורכבת. כשאתה מגיע למוצרים יקרים, הכל בסדר, אתה יודע, בן אדם שלא רוצה לשלם לי, לא חייב לשלם לי באהבה, יש לו כל כך הרבה ידע חינמי וטוב, כמו שאמרתי, אני שם את התכנים הכי טובים שלי בחינם, תקראו, תסתכלו, תשתמשו, ומי שרוצה שיבוא, זה חלק מהעניין.
מדהים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה שהבטחתי לך שאני אשאל אותך בסוף. קודם כל אני חושב שנתת פה ידע מטורף, נתת פה ידע מאוד פרקטי, מאוד פשוט ללכת וליישם, ותודה על זה. עבור כל מי שהיה כאן ורוצה להכיר אותך, איפה אפשר למצוא אותך? איך אפשר לפנות אליך? איך אפשר להיות איתך בקשר?
אז קודם כל באמת הזמן טס, אתה יודע, אני נורא כיף לדבר איתך ישעיהו, וגילו, יש לך אחלה פודקאסט, אני שמעתי גם חלק מהפרקים הקודמים, ממליץ בחום, מי שלא שמע ושומע את הפרקים הקודמים, או שמע חלק, יש כמה 44-45 פרקים עד עכשיו, אז ללכת לשמוע, בעיקר אגב הניתוחים של המכתבי מכירה והדפי נחיתה, מה שאתה עושה זה מבריק, אז לשמוע אותך. וגם אני אומר, מי ששמע אותנו עכשיו שעה, שעה וקצת, ועבר הזמן בטיל, ורוצה לשמוע עוד ממני, אז בכיף. קודם כל יש לי אתר persuasion.co.il, המילה שכנוע באנגלית, persuasion.co.il, זה אתר שבו גם נמצא הבלוג שלי גם, אפשר לעשות גם יניב זית בגוגל ותגיעו לאתר, ומשם יש גישה גם לכל הרשתות החברתיות שלי, כולל ליוטיוב. בכל הרשתות החברתיות, השם שלי זה יניב זית, זה YANIVZAID, אז אפשר לעשות בפייסבוק יניב זית, ביוטיוב, בטלגרם, באינסטגרם, בטיק טוק, בלינקדין, בטוויטר, בהכל, ותגיעו, ואני מפרסם תכנים כל שבוע, 3-4-5 תכנים חדשים בכל שבוע, סרטונים, מאמרים, טיפים, קצרים, ארוכים, לא משנה, הספרים שנמצאים בכל חנות הספרים, וגם אצלי בחנות באתר, ואני במיוחד לפודקאסט שלך, אבל זה לא במיוחד, כי אמרתי שנותן זה בכל מקום, אני אתן גם את המייל שלי ואת הנייד שלי. דרך אגב, אם אתה רוצה ותוכל לרשום את זה גם בפודקאסט למטה.
אני אשמח, אני אשמח. גם זה וגם קישורים שתרצה לשים, אני אשים.
קישור, תגידו, קישור לאתר שלי וקישור לנייד ולמייל, אז הנייד שלי, 054-800-1200, אני חוזר, 054-800-1200, זה הנייד האישי שלי, יודעים שאני עושה שיעורים ושידורים חיים, או וובינרים או כאלה, אז אני נותן את הנייד, ואז פשוט באותו רגע אנשים כאילו בודקים, אם נתתי את המספר הנכון, אז הם כאילו מתחיל לצלצל, אתה כאילו מתחיל לקבל הודעות, אני גומר את ההרצאה, אני כבר מזה 20 הודעות, אז קודם כל באמת זה הנייד, מוזמנים להתקשר, להתייעץ על כל נושא, ואני אשמח באהבה. אגב, גם אם זה נושא שאני לא יהיה בקי בו, אני אגיד לכם, ואני גם יפנה אותך למי שכן יכול, כי אין בקי, ויש לי גם הרבה קשרים בעולם הספרים, בעולם התכנים, בעולם בכלל העיצוב, גרפיקה, עריכה לשונית, הגעה, בתי דפוס, הוצאות לאור, סוכני ספרים, מה שאתם רוצים גם בארץ וגם בחול, אז זה לגבי זה, אז אני עד, והמייל שלי זה יניב שטרודל יניב זית נקודה קום, YANIV שטרודל, YANIVZAID נקודה קום, מוזמנים לכתוב לי מייל בכל נושא, וכמו שאמרתי, יש לי גם פעילויות ספציפיות שקשורות לכתיבה השיווקית, יש את נבחרת הסופרים, של סופרים ישראלים ש... כבר תרגמו ספר לאנגלית לפחות אחד ורוצים לקדם אותו בחול, אני יחד עם איפו פרו יוצאים למשלחות של מבחורות סופרים בירידי ספרים בעולם, לונדון, בג'ין ופרנקפורט, יש לי קורס שנקרא אומנות השכנוע והשפעה בשיתוף פעולה עם גומי גבים, ששם אני גם מלמד בין השאר גם כתיבה שיווקית, יש לי את הקורסים של תאוצה עסקית יחד עם אמיר הרדוף, אני מאוד אוהב שיתופי פעולה כמו שאמרתי, אז זה קורסים מדהימים, גם דיגיטליים וגם כנסים פרונטליים שאנחנו עושים מדי פעם, יש את הספרים שלי, יש תוכניות ליווי שלי, אז באמת כל עולם ומלואו, כנסו לאתר, כנסו לפייסבוק, תראו את הפעילות, ואני אשמח מאוד להיות איתכם בקשר.
נהדר, יניב, תודה רבה. היה תענוג.
היה כיף, נתראה בפרקים הבאים. ביי, להתראות.
רגע לפני שנתקדם למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם זוכרים דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם אתם רוצים דפי מחירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות יותר, מלקוחות מדויקים יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא שום התחייבות. פשוט תיכנסו לאתר yesmarketing.co.il y-e-s-h marketing.co.il ללשון ליצור קשר ושלחו לי הודעה. והנה מתנה ממש שווה ממני שיש בה ידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים, מאות מיליוני דולרים וצפונה. שלושה פרקים מלאים מהפודקאסט בכתב שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים, יצירות קופי שמכרו באותם סכומים של הקופי רייטרים הטובים בעולם, כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית. כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים, ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yesmarketing.co.il. המייל נמצא גם בתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שלחו למשרד, ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל הסברים בכתב ותרגום בכתב המחירה. תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוכיר את זה. ישעיהו ריב, קופירייטר, ממיר.